שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שויטלי התחיל את הדרשה, אז הזכיר לנו את טובו של אלוהים, שאנחנו באים בשבת, תמיד לא חשוב איך המזג אוויר, באמצע שבוע, אז שישי שבת זה יום נעים ונפלא. וכמובן שזה נעים ונפלא לא רק בגלל מזג אוויר, אלא בגלל הזכות שיש לנו כאחים ואחיות, כבנים לאלוהים, לבוא ולעבוד אותו ביחד, לשמוע את דברו, לשיר לכבודו, וגם כמובן להתחבר ולהיות בהתחברות אחד עם השני. אנחנו ממשיכים כמובן בסדרה שלנו בגלטים, וזה קצת מתחבר גם למעמד שאלוהים אכן נתן לנו במשיח. דיברנו שלאלה מכם שלא הייתם איתנו, אנחנו לומדים את איגרת לגלטים. אמרנו שהמטרה העיקרית של שליח, של שאול, באיגרת הזו במיוחד, זה לעזור לאנשים בקהילה בגלטיה, באזור שם, להבין את תורת השקר שהיו כאלה שלימדו או ניסו ללמד ולהשפיע על המאמינים שם. שאול בהשראת רוח הקודש כותב את האיגרת על מנת לעזור לאנשים שם לפקוח את עיניהם הרוחנית ולהאיר את ליבם ומצפונם. הזכרנו גם אז שבפרקים ג' וד' בשני פרקים כאן באמצע, שאול משתמש בשישה טיעונים, לא פחות ולא יותר משישה טיעונים, כדי לעזור להם ולהוכיח להם, וגם כמובן להפריך את התורת השקר שחלק ממורי שקר לימדו בנושא הזה. לשאול היה מאוד חשוב שהמאמינים יאמינו וילכו אך ורק בדרך של בשורת החסד ולא משהו אחר. ולכן הוא מתחיל קודם כל בטיעון האישי, בתחילת פרק ג', שהוא מזכיר להם ושואל אותם שש שאלות על החוויה שהם עברו, ושואל אותם, האם חזרתם בתשובה בזכות שמירת התורה או על ידי האמונה? שאול רצה שהם יחשבו על הדרך שבה הם התחילו את הדרך שלהם עם המשיח, את האמונה שלהם במשיח. ולכן הוא שואל אותם את השאלות הללו. אחר כך בפסוקים 7 עד 14 הוא משתמש בטיעון התנ"כי. הוא מחזיר אותם למקור, לתנ"ך. ראינו שם שהוא מצטט מספר ויקרא וספר דברים וגם חבקוק, על מנת להראות להם שגם בתקופת התנ"ך האמונה הייתה הדרך היחידה להיוושע. אחרי זה הוא בעצם, שאול השתמש באברהם, שהוצדק על ידי אמונה, כדי לתת אותו כדוגמה. ולכן אומר, אברהם לא הוצדק על ידי התורה. הוא אפילו מזכיר שהתורה ניתנה כ-400 שנה לאחר מכן. ואז בפסוקים 15 עד 29 של אותו פרק ג', שאול משתמש בטיעון השלישי, על מנת להוכיח שבשורת המרכאות חדשה, מה שהם מדברים עליהם, או חלק מאנשים בקהילה שהם מדברים עליה, איננה אלא תורת השקר. בטיעון הזה הוא פונה להיגיון שלהם, לשכל הישר של האנשים שם. הוא מנסה לסייע למאמינים בקהילה, שהוא קורא להם דרך אגב אחי, הוא קורא להם אחים שלי, כדי להבין את האבסורד בלחשוב שהם חייבים לשמור את התורה כדי להיוושע. ובטיעון הזה הוא מסביר את התפקיד התורה, אבל גם את הצורך של התורה. והוא אומר להם בסוף שהתורה ניתנה על מדי להראות לנו את החטא שלנו, אבל התורה גם ניתנה כדי להצביע על המשיח ולהוביל אותנו אל המשיח. ולכן בסוף פרק ג' הוא מדבר על כך שמכיוון שאנחנו נושעים על ידי אמונה ולא על ידי המעשים שלנו, אז אנחנו כולנו אחד במשיח. ולכן אין יותר הבדל בין יהודי לגוי, בן עבד או בן חורין, וגם לא בן איש או אישה. וזה גם כמובן יתרון נוסף של ישועה על ידי אמונה ולא המעשים. בפרק ג' שאול מסכם למעשה את התוכנית הישועה של אלוהים דרך שלוש דמויות מרכזיות. דרך אברהם, משה וגם המשיח. ובין שלושת הדמויות האלה עובר קו או חוט המקשר בכל מה שקשור לתוכנית הישועה של אלוהים. אנחנו יודעים שההבטחה ניתנה לאברהם, אבל התורה ניתנה למשה, ואת האמונה אנחנו קיבלנו ומקבלים דרך המשיח. ומשיח למעשה הגשים את ההבטחות שאלוהים נתן לאברהם. אז התורה, כפי ששאול הסביר, לא ביטלה את ההבטחה שניתנה לאברהם, אלא רק סייעה להראות את הצורך שלנו במשיח. הרי אנחנו יודעים שלתורה אין היכולת להושיע אותנו. היום אנחנו מתחילים את פרק ד', בעצם אנחנו במחצית של איגרת לגלטים. לאלה מכם שסופרים, עד עכשיו היו לנו 15 דרשות, והיום אנחנו נלמד את פסוקים 1 עד 11 בפרק ד'. אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת לגלטים, אם כבר לא פניתם, ואנחנו נקרא את 11 הפסוקים הראשונים בפרק הזה. פרק ד', פסוקים 1 עד 11. שימו לב לדבר האלוהים. הריני אומר זאת, כל עוד היורש קטין, אין הוא שונה מעבד, אף כי הוא אדון כל הנחלה. ועולם הוא נתון למרות של אפוטרופוסים ואנשים המופקדים על הבית עד למועד שקבע אביו. כן גם אנחנו, בעת היותנו קטינים, היינו משועבדים ליסודות העולם. אבל כאשר מלא העת, שלח האלוהים את בנו ילוד אישה וכפוף לתורה, לפדות את הכפופים לתורה, כדי שנקבל את מעמד הבנים. וכיוון שאתם בנים, אלוהים נתן בלבבכם את רוח בנו הקוראת אבא אבינו. לפיכך, אינך עבד עוד כי אם בן, ואם בן, אזי גם יורש מטעם אלוהים. בעבר, בעת שלא ידעתם את אלוהים, עבדתם את מי שבמהותם אינם אלוהים. אבל כעת, כשאתם יודעים את אלוהים, או ליתר דיוק, כשאלוהים יודע אתכם, כיצד זה חוזרים אתם ליסודות החלשים והעלובים שברצונכם לעבדם מחדש? הנה אתם מכבדים ימים וחודשים, מועדים ושנים. חוששני כי לשווא עמלתי בכם. בפסוקים האלה, כפי ששמתם לב, שאול משתמש בטיעון ההיסטורי, הרביעי מתוך השישה. בטיעון הזה הוא כותב על המקום של היסטוריה, או מקום ההיסטוריה בחיי עם ישראל. ואז מפסוק 12 שוב, הנימה שלו עוד פעם משתנה והופכת לאישית ורגשית יותר. והוא שוב קורא להם אחי. הוא משתמש בטיעון האישי כדי לעזור לאנשים שם להבין את המהות של הבשורה. אבל כאן, בפסוקים שקראנו, שאול משתמש בטיעון ההיסטורי. הוא בא ואומר לנו את הדברים כך, כאשר הוא מחלק את ההיסטוריה של העם, למרות ההיסטוריה ארוכת הטווח, לשני חלקים. הוא מתחיל במעמד שלנו כקטין או קטינים, ומסיים כאשר יש לנו את המעמד הבנים במשיח. אז בפעם האחרונה ראינו ששאול מציין את העובדה שעל ידי אמונה במשיח ישוע, המאמינים בגלטים ומתוקף כך גם אנחנו היום, זכינו למעמד בנים באלוהים. ולכן הוא גם, כמו שציינו, הוא אומר שמכיוון שכך, מכיוון שכולנו בנים לאלוהים, אז אין הבדל בין יהודי לגוי. גם לא בין זכר ונקבה, אבל גם לא בין עבד לבין חורין. כי כולנו אחד במשיח, ללא הבדל בלאום, במין ובמעמד. ומכאן ששאול ממשיך ונותן לנו הסבר על התהליך הזה שכבר סיפר לנו עליו בסוף פרק ג'. בפסוקים 1 עד 3 של פרק ד' שקראנו, הוא מסביר לנו את המעמד שלנו לפני בואו של המשיח. בשני הפסוקים הראשונים הוא מסביר את התזמון של בואו של המשיח, אבל מנקודת מבט אחרת לגמרי. הוא משתמש בדוגמה פשוטה וידועה לכולם, מחיי היום-יום. בתרבות הרומי של אז, ששאול חי בה ומתייחס אליה, תהליך הבגרות או התבגרות של הילד היה תהליך מאוד חשוב, אבל גם מאוד מסודר, מאוד, כמו שהרומים אהבו, כמו סרגל, מאוד ברור. ילד עד גיל 14, לא 13, אלא עד גיל 14, היה נחשב קטין, והוא היה תחת ההשגחה של אנשים כאלו אחרים או אפוטרופוסים. באותה תרבות, בדרך כלל, לא רק ההורים היו מופקדים על החינוך, אלא היו עבדים ואנשים שזה בעצם היה התפקיד שלהם, ללמד ולחנך את הילדים. באותם הזמנים, דרך אגב, חינוך או ללכת לבית ספר וללמוד, לא היה לו את הערך שיש היום ללימוד. ודווקא עבדים היו אלה שהיו כותבים מכתבים והיה להם אפשרות או את הידע לקרוא ולכתוב, או בעיקר לכתוב, כי זה היה הרבה יותר קשה מאשר אנחנו היום יושבים מול המחשב או עם עת ומחברת וכותבים. אז כך שעד גיל 14 לא היה להם, לילד לא היה לו שום אפשרות להיות עצמאי. ורק אחרי שהוא מגיע לגיל 25, אז הוא כבר בעצם עצמאי, הוא היה הופך לעצמאי לחלוטין והיה זוכה לנחלה אם היה כזה שהיה מקבל. אבל גם באותה תרבות, אבא היה זה שהיה קובע את הזמן המדויק במעברים האלה. ולכן שאול אכן משתמש בדוגמה הזאת, כי הקוראים שלו ידעו בדיוק על מה הוא מדבר. וגם אנחנו מבינים את התהליך ששאול מדבר עליו. התהליך הזה היה נכון אז וגם היום, גם אם הדברים מסוימים השתנו בהם. היום אנחנו לא נותנים לילדים שלנו שמישהו אחר יחנך אותם, אלא אם כן משום מה ההורים אינם מסוגלים או אינם קשירים לכך. הקוראים של שאול ידעו בדיוק על איזה תהליך הוא מדבר. ולכן הם הבינו את המשמעות של הדברים. הם ידעו שקטין אינו יכול לקבל אחריות על עצמו. אנחנו יודעים שגם היום, כאשר גם ההורים של הקטין נפטרים, עדיין הקטין אינו יכול לקבל את הירושה, אלא מישהו אחר שבית המשפט או אנשים אחרים קבעו כי אפוטרופוסים שלו זוכים לעזור לו עד שהוא מגיע לגיל הבגרות שיכול לקבל את הירושה. שאול אומר לנו שבשלב הזה שיורש הוא קטין, הוא למעשה נמצא בדומה למעמד של עבד, כי אין לו זכויות למרות שהוא כביכול, יש לו את הנחלה של אביו. עכשיו, יש היגיון רב במנהג הזה. הרי ילד שהוא לא התבגר, עלול לקבל החלטות מוטעות. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו כמבוגרים, לעתים, אפילו לעתים קרובות, לא מקבלים החלטות מוטעות, אבל ילד או קטין שאין לו גם ניסיון, בוודאי בוודאי עלול, בגלל חוסר הניסיון וחוסר הידע שלו, לקבל החלטות לא נכונות, וגם אולי אחרים יכולים לנצל את המעמד שלו. אבל שאול גם אומר לנו שהמעמד הזה הוא מעמד זמני. יבוא יום והקטין יתבגר ויהיה עצמאי, והוא יהיה אדון הירושה, ויעשה בה בהתאם להבנה שלו. זה אולי דבר הכי טבעי שקיים בכל מקום בעולם. כאשר נולד תינוק, כפי שנולד השבוע לאלה ולמקסים, אז ההורים דואגים לכל צרכיו, החל מההאכלה וכן עד ההחתלה. צריך גם להחליף חיתולים. זה חלק מהתפקיד של ההורים. זה חלק מהעסקה. אבל עם הזמן, הילד הולך לגן, הולך לבית ספר, מתחיל להתבגר. עדיין ההורים צריכים להכין לו אוכל, אבל הוא כבר יותר ויותר עצמאי. ועם הזמן הוא נהיה יותר ויותר כך, עד שהוא מתגייס וכבר עצמאי כמעט לחלוטין, עדיין זקוק לתמיכה כספית וכלכלית מההורים, אבל הוא כבר עצמאי בקבלת ההחלטות. ויבוא יום וגם הקטין הזה אכן יקים לעצמו אולי משפחה. על בסיס אותה השוואה, שאול אומר שכך אנחנו היינו לפני בואו המשיח. זה מה ששאול כותב לנו בפסוק 3 של הפסוקים שקראנו. כאשר היינו קטינים, היינו משועבדים ליסודות העולם. לא היה לנו שום מעמד, אלא היינו עבדים לעולם הזה. מרטין לותר בפרשנות שלו על איגרת לגלטים מציין ששאול מתייחס לתורה כאשר הוא כותב על היסודות העולם. אפשר לראות רמז לדברים האלה בפסוק 9 שקראנו. הוא כותב כך החל מאמצע פסוק 9 עד סוף פסוק 10 שקראנו. הוא אומר, כיצד זה חוזרים אתם ליסודות החלשים והעלובים שברצונכם לעבדם מחדש. הנה אתם מכבדים ימים וחודשים, מועדים ושנים. מדבר על המועדים והזמנים שאנשים חשבו שעל ידי שמירתם הם יהפכו לאנשים קדושים יותר או אפילו טובים יותר, או גם במשהו הם יכולים לסייע לתהליך הישועה שלהם. שהוא למעשה מתייחס לכל אותם הדברים שאנחנו כבר איננו מצווים לקיים אותם. אותו דבר שאול אומר דרך אגב באיגרת לקולוסים. הוא כותב לקהילה שם בקולוסה, הוא אומר כך בפרק ב' בפסוקים 16 ו-17. איגרת לקולוסים פרק ב' פסוקים 16 ו-17. אומר לכן איש אל יחרוץ עליכם משפט על דבר מאכל ומשקה או על דבר מועד, ראש חודש או שבת, אשר הם הדברים העתידים לבוא, אבל הגוף הוא של המשיח. שאול בעצם אומר שכל הדברים האלה הם דברים של הצל, אבל האמיתי, הגוף, הוא שייך למשיח שכבר בא. ואכן הדברים האלה ששאול כותב לקדושים בקולוסה מסתדרים היטב עם מה ששאול כותב כאן באיגרת לגלטים פרק ד'. לדברים האלה ששאול כותב למעמד שלנו כקטין היה ייעוד וגם זמן. וכפי שהייעודה של התורה היה להראות לנו את החטא שבנו ולהראות לנו את העובדה שאין ביכולתה או ביכולתנו להושיע את עצמנו על ידי שמירת התורה, כך גם התפקיד של הקטין. מגיע יום והמעמד של הקטין משתנה. התורה, כפי שהתורה השלימה את יהודה וכבר אין בצורך, כך גם מעמדם של הימים והחגים שייכים לעבר. לצערנו גם היום אנחנו רואים שרבים בקרב העם שלנו שאינם מקבלים את העובדה שישוע הוא אכן משיח ישראל, שומרים בקפדנות על התורה. הם מקפידים על שמירת חוקי הכשרות בכל מה שקשור למה מותר ומה אסור לאכול, בכל מה שקשור לשמירת המועדים, באיזה שעה ודקה בדיוק מתחילה השבת ובאיזה שעה ודקה מסתיימת השבת, ועוד חוקים רבים אחרים. ואנחנו רואים שאנשים האלה, בדיוק כפי ששאול אמר לנו בפרק ג' ופסוק 23, שלפני בו האמונה הם היו כלואים תחת ידה, תחת יד התורה. הם בכלא, לא בכלא עם קירות וסורגים ובריח, אלא הם כלואים לרשימה ארוכה של עשה ואל תעשה, של חוקים ומשפטים. אנחנו רואים סביבנו אנשים רבים שחושבים שעל ידי חבישת כיפה, על ידי נטילת ידיים, או על ידי גידול זקן, הם יהיו יותר קדושים. הם יכולים אולי להגיע לאלוהים. דבר אלוהים אומר לנו שלא על ידי הדברים האלה אנחנו מגיעים לאלוהים, אלא על ידי אמונה במשיח. אבל גם אנחנו יודעים שבקרב משיחים אנחנו מוצאים אנשים לגליסטים שטוענים שאנחנו חייבים לקיים כל מיני דברים או מצוות ומנהגים שאינם מצווים במפורש בכתובים. כי על אנשים לא חסרים אצלנו כיהודים המשיחים, אבל גם אצל המשיחים אחרים במקומות אחרים ברחבי העולם. אבל כפי שאמרתי, שאול לא משאיר אותנו במעמד שלנו כקטינים. התורה סיימה את תפקידה כאשר באה אמונה, אבל כך גם העידן שהיינו עבדים וזקוקים לאפוטרופוסים. אלוהים, בהתאם לנבואות של התנ"ך ובהתאם לתוכנית הישועה שלו, ובזמן שהוא קבע, שלח את בנו ישוע. שאול כותב לנו על ישוע שהוא יילוד האישה. אולי תזכורת להחזיר אותנו שוב לבראשית ג' 15, וההבטחה על האימות בין זרע האישה לזרע הנחש, וכמובן גם הניצחון המוחץ של זרע האישה. המשיח נולד כמו כל אדם אחר, כמו כל יהודי אחר בזמנו, אשר היה מחויב בשמירת התורה. ישוע היה כפוף לתורה כדי לפדות אותנו, שאנחנו גם כן היינו כפופים לתורה. ואת זה הוא עושה בשלמות החל מילדותו ועד מותו על הצלב, וגם תקומתו מהמתים. ניצחון על האויב האחרון, המוות. העבדות שלנו תחת התורה הסתיימה. וכעת אנחנו בנים לאלוהים. זכינו בזכות המשיח ובזכותו בלבד למעמד הזה, אם אנחנו אכן נמצאים במשיח. וכבנים לאלוהים, הוא נתן לנו את רוח המשיח, הקורא אבא, אבינו, שאנחנו יכולים לקרוא לאלוהים אב ואבינו. ובכך הוא משנה את המעמד שלנו מקטין ועבד למעמד של בנים. וכפי שבימי קדם אבא היה זה שהיה קובע את התאריך שבו הקטין הופך לבגיר, כך גם אלוהים קבע את המועד שהוא והוא לבדו משנה את המעמד שלנו מעבדים לבנים. וזה הוא עושה על ידי הקריאה, כאשר הוא קורא לנו להאמין במשיח ומעניק לנו את המעמד הזה. וכבנים אנחנו למעשה כבר יורשים מלאים של כל הזכויות אשר משיח מעניק לנו. אבל שאול לא מסתפק רק בדברים האלה, אלא שהוא מביא אותם למסקנה המתבקשת. הוא אומר, בעבר שהייתם קטינים ועבדים, עבדתם לא את אלוהים האחד והאמיתי, אלא מי שבמהות אינו אלוהים. הוא מדבר על העבר ועל מה שעשינו ללא אלוהים. גם אם אנחנו חשבנו שאנחנו עובדים את אלוהים, שאול אומר לנו שללא משיח אנחנו לא עובדים את אלוהים. אבל כעת אלוהים, הוא אומר, נתן לכם אמונה והוא ידע אתכם. לא אתם, לא אנחנו ידענו את אלוהים, אלא שאלוהים ידע אותנו. הוא אהב אותנו קודם. ואז הוא שואל אותם, אז מדוע אתם רוצים לחזור אחורה? הרי כבר זכיתם למעמד הבנים. אז מדוע אתם מתנהגים כאילו שאתם עדיין עבדים? אתם כבר משוחררים מעול התורה ומהכליה של התורה. אתם כבר בני חורים. אז מדוע אתם מתנהגים כעבדים? כאן אולי חשוב לזכור, כפי שהזכרנו כבר מספר פעמים, שכאן שאול מדבר על כך שאנחנו לא חייבים בתורה כדי להיוושע, אבל לתורת המוסרי של אלוהים אנחנו כמובן מחויבים לה. אבל מחויבים לה לא בכדי להיוושע. אנחנו שומרים את התורה לא מתוך אנוכיות כדי להיוושע, אלא מתוך אהבה ומתוך החסד הרב שאלוהים העניק לנו. שאול מתייחס לשמירת התורה למען הישועה שלנו כיסודות חלשים ועלובים. זה המילים שהוא משתמש בהם. כנראה שחלק מהמאמינים בגלטיה רצו לחזור לשמירת המועדים מתוך חובה לתהליך הישועה שלהם. הרי הבעיה לא הייתה בשמירה של החגים. אנחנו אפילו מדי פעם חוגגים את חגי ישראל, אלא שהבעיה הייתה שהם חגגו אותם או רצו לשמור אותם כחלק מתהליך הישועה, כאילו שמה שהמשיח עשה למענם לא היה מספיק, אלא היה צריך עוד תוספת. שאול אומר להם, אתם כבר בוגרים, תתנהגו בהתאם לגיל ולמעמד שלכם. בפסוק האחרון, שאול בכאב רב כותב שהוא חושש שלשב הוא עמל בתוכם. אם הם אכן חזרו או יחזרו לחייהם הקודמים, אז כל מאמציו של שאול היו לשב. אם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה של שאול, הוא מלאה בעבודה קשה, במסעות רבים שהביאו עליו רדיפות קשות, הרבה כאב, בשירותו למען בשורת המשיח. שאול עמל קשה מאוד, הוא אפילו ויתר על חיי נישואים ועל משפחה, על מנת שיוכל לשרת טוב יותר את בשורת החסד של המשיח. ולכן כאשר הוא רואה שאולי יש סיכוי, אפילו קטן, שאנשים האלה שהוא עמל בתוכם, אנשים מגלטיה, יחזרו לאיפה שהם היו, הוא מבין שאולי הוא בזבז את הזמן שלו. אפשר אולי לשמוע בנימה של שאול איזושהי אכזבה מאנשים. אבל תודה לאל שהאמונה שלהם לא היה בידי שאול וגם לא בידינו, אלא ביד האלוהים ורוח הקודש אשר פועל בנו. לסיכום, לעם ישראל, לעם שלנו, יש היסטוריה ארוכת שנים. אבל שאול מחלק את ההיסטוריה הזאת לשני שלבי התפתחות של בני אדם. הראשון, בהיותם קטינים ללא יכולת להשתמש בירושה, ולכן גם כעבדים. ובשלב השני, כאשר אלוהים האב מצא לנכון בדרך ובתזמון שלו, הוא שלח את בנו, את ישוע, שנולד מאישה וכפוף גם לתורה, על מנת לשחרר אותנו מהעבדות לתורה ולהפוך אותנו לבנים. וזה השלב השני. בעבר לא הכרנו ולא ידענו את אלוהים. אבל כעת שאלוהים יודע אותנו, אנחנו כבר איננו צריכים לחיות כעבדים. אנחנו כבר לא צריכים להיות משובדים לרשימה של חוקים על מנת להיוושע. אמונה בישוע נותן לנו ישועה ומשחררת אותנו מעול התורה. אנחנו כבר לא עבדים ואנחנו כבר לא קטינים, אלא שיש לנו מעמד הבנים, בנים לאלוהים. ובתהליך הזה ששאול מציין כאן, יש אך ורק שני שלבים, קטין או בגיר, עבד או בן חורין. והבוקר הזה כל אחד מאיתנו צריך לשאול את השאלה, איפה אני נמצא? באיזה מעמד אני נמצא היום? האם במעמד של עבד או במעמד של בן האלוהים? המשיח בא על מנת לשחרר אותנו, על מנת להעניק לנו את המעמד הבנים. וזרועותיו של המשיח הן פתוחות לקבל כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מצב שאנחנו נמצאים. ואני תפילה שאף אחד מאיתנו שיושב כאן הבוקר לא ידחה, אלא שיקבל את המשיח וזרועות פתוחות. בואו נתפלל. אבינו, אנחנו מודים לך מאוד על המעמד הנפלא שנתת לנו. אנחנו מודים לך שבמשיח הפכת אותנו לבנים. שמת בנו את רוח המשיח, את רוח הקוראת אבא, אבינו. ואתה אכן אלוהים אבינו. אנחנו יודעים אלוהים שבכל מצב ובכל נקודה אנחנו יכולים לפנות אליך, מכיוון שאתה אבא טוב, מכיוון שאתה שומע את התפילות שלנו ואת התחנונים שלנו. בבוקר הזה, אלוהים, אני מתפלל שכל אחד מאיתנו שיושב כאן ושומע את הדברים האלה, אכן יראה את הצורך שלו בלהיות במעמד של הבנים. ותודה לך, אלוהים, שאת הדרך לכך עשית לא כדרך קשה, אלא אך ורק על ידי אמונה במשיח ומעשיו עבורנו על הצלב. תודה לך, אלוהים, שאנחנו לא צריכים ללכת מסע ארוכה כדי להגיע, אלא שאנחנו מכל מקום ומכל נקודה יכולים לפנות אליך במשיח. אנחנו מודים לך, אלוהים, על המעמד שהענקת לנו במשיח. בשמו אנחנו מתפללים. אמן.